בוקר טוב. טוב, אנחנו היום מדלגים פסקה אחת, ואני מבקש שתזכירו לי לחזור אליה בלי נדר שבוע הבא. למה? כי זו פסקה שקשורה לבית המקדש, ויהיה לנו הכנה לקראת שאנחנו עולים לירושלים בשבת, אז זה ככה הכנה. ואמר רבי אלעזר, מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה. ואף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. כן. אז בעצם, זה מה שאמר רבי אלעזר, מיום שחרב בית המקדש, מה הכוונה ננעלו שערי תפילה? ננעלו תפילה? יש לנו תפילה מאז חרבנת. אבל משהו כאילו השתנה. משהו ננעל, יש משהו שחסר בתפילה שלנו מאז שחרב בית המקדש. אבל שערי דמעה לא ננעלו. אז בעצם אנחנו צריכים להבין בפסקה מה הקשר בין בית המקדש לתפילה, מה נפגם כתוצאה מכך חורבן בית המקדש בעניין התפילה, ומה זה שערי דמעה ולמה הם לא ננעלו. אם שלמותו השכלית של האדם לא יהיה שלם, אם לא תלווה לה שלמות כוחו המדמה, שיהיו ציוריו וכוחותיו הדמיוניים מיוסדים על עומק היושר הבא משורת השכל והחוכמה. כן. אנחנו נלך פה כמה, כל פעם משפט, משפט, בסדר. יש, אדם יכול להיות שלם מבחינה שכלית. זה שכאילו שכל שלו עבד, למד, הרחיב את הדעת, העמיק וכו'. אבל שלמות שכלית היא לא מספיקה. אדם שלם ולא רק בשלמות שכלית. צריך שיתלווה לכוח השכלי גם כן השלמות של כוח המדמה. מה זה שלמות כוח המדמה? שיהיו ציוריו וכוחותיו הדמיוניים מיוסדים על עומק היושר הבא משורת השכל והחוכמה. זאת אומרת, כוח המדמה הוא שייך לציור של האדם. כן? הדמיון. הדמיון הוא בעצם הכוח שאדם למד משהו, עכשיו מצטייר אצלו משהו. במשל, באיזשהו תובנה, השכל הוא משהו שמגיע מעלינו. אבל צריך שיהיה כוח בעצם שמקבל את השכל אצלנו. זה מאוד בולט לדוגמה בזה שנגיד חברות הלמדה הזה משהו, כל אחד מביא משל אחר, מזכיר לי את זה, או משל כזה וכזה, בסדר? מאיפה הגיע ההבדל? מכוח המדמה. הציור, איך שזה נקלט אצלי, זה לא כמו הציור כמו שזה נקלט אצלך, לכן זה השורש לזה שאין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, בגלל שהנבואה היא בכוח המדמה. כשמדברים על חוכמה, אפשר להגיד בדיוק אותו דבר. אבל כשזה כבר דברים שנקלטים בכוח המדמה, זה כבר אין כל אחד עם הציור שלו, שהוא נובע איך הדברים נקלטים בנפש שלו. לכן, לא מספיק השלמות השכלית, צריך גם שלמות כוח המדמה, שמה הוא? כוח המדמה הוא יכול להיות גם מדומיין, ציורים שהם לא ישרים. אנחנו רוצים בעצם לשים את כוח המדמה שיהיה כמה שיותר ישר אל מול השכל, ואז הציורים שלו הם ציורים ישרים וטהורים. אם הוא לא עומד מול השכל, אז הוא ימציא כל מיני ציורים, כמו לדוגמה ילד שהוא עכשיו מפחד להיכנס לחדר בחושך, כי בטוח שיש איזה מפלצת בארון, בסדר? אתה תבוא אליו, תגיד לו בשכל, כאילו רגע, איך יכול להיות? בוא נדליק את האור. אתה רואה, אין פה כלום בארון? סגור את האור, סגרנו, חיבינו את האור, סגרנו את האור, לא, עוד פעם מפחד. למה? כי יש פער בין כוח המדמה לבין השכל. כוח המדמה הוא יונק גם ממקום שהוא לא שכלי, ואז הוא מדמיין לעצמו. אותו דבר, גם אנחנו מדמיינים, יכולים לדמיין בהנהגה האלוקי, לדמיין בעצמנו, במקומות שהדמיון לא עומד ישר מול השכל. לכן יש לנו עבודה, לבוא וליישר את הדמיון שיקבל בצורה ישרה מהשכל, ואז קודם כל ודאי שהדמיון הוא יהיה ישר, אז הוא מרוויח, כשהדמיון עומד כאילו מול השכל, אז הדמיון הוא ישר, הוא טהור, הוא לא משקר, אבל השכל גם מרוויח מזה. כי עכשיו האמיתות השכליות הן לא משהו זר ומנותק מהאדם, אלא זה משהו כבר מתקבל בתוך העולם הנפשי של האדם. בסדר? אז יש לנו עבודה גדולה בחיים לחבר, ליישר את השכל והדמיון אחד מול השני. כן.
כאילו שאלה, קודם כל, באיזה בחינה הישרות מול השכל כאילו יכול להשפיע לכוח מדבר? כאילו, זה נשמע כמו משהו יותר... השכל הוא כאילו משהו שיש לו תפיסה, הבנה פה בעולם הזה, למה זה קשור לכוח מדבר שהזכרת שהוא קשור לנפש, הנשמה כאילו? איך הוא משפיע? כאילו, מה אתה... לא מדייק את השאלה. רגע? כאילו, בסופו דבר, מה... בוא נגיד לך, מה הקשר? כאילו, מה... איזה בחינה של הכוח המדמה היא השכל?
כשאתה לומד סוגיה, עובדים שם השכל וכוח המדמה ביחד. בשלבים שונים, לפעמים גם קצת כן תוך כדי, בצורה מקבילה, אתה לומד ותחיק, אתה לא מבין לגמרי מה הוא אומר, ואז פתאום כשנופל לה, הבנתי. הבנתי, ואז אתה נותן, זה כמו... אתה מתכוון כמו זה, השלב הזה הוא שלב שכאילו הדברים עברו מ... אני קורא משהו, אני מבין איזה הלכה, כתוב פה איזה משהו, אבל כשאני מצליח, או איזה מאמרה, כשאני מצליח עכשיו לבוא לצייר אותה, זה יכול להיות, משל זה דוגמה הכי ציורית, אבל זה לא רק במשל, גם כשאני מבין, כשאני מצליח לתת סברה לדוגמה, זה כשכבר הדברים התקבלו בכוח המדמה שלי. עכשיו זה סברה שכלית, אבל זה סברה שכלית שהיא גם קשורה לזה שאני... אני הצלחתי להבין מה רבא אומר. כי יש שלב שאני יודע להגיד מה הוא אומר. בשכל שלי יודע, אוקיי, הוא אמר ככה וככה, בסדר וכו'. אבל כשאני מצליח לבוא להבין פה שזה עובר דרך דרכי, דרך ההבנה שלי, זה השתלבות, כן, שותפות של כוח המדמה ביחד עם השכל בהבנה. בסדר? בלי זה נשאר חיצוני. כשיש לי קושייה, זה כבר משהו שנולד מאיזה מקום של כאילו רגע, משהו לא מסתדר לי בעולם שאני מכיר. וכשאני, יש לי קושייה ויש לי תירוץ, זה גם, אז זה משהו עדיין יותר שכלי, אבל גם שותפות של כוח המדמה. אבל כשאני מצליח גם לבוא ולתת משל למשהו, משהו שלמדתי, זה כבר ממש דברים שנקלטו כבר בעולם הציורי שלי. בסדר? אז זה דוגמה איפה כוח המדמה הוא... טוב, בוא נמשיך. בית המקדש נקרא נויו של עולם ובית תפילה לכל העמים. נכון? גם בית תפילה, ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, וגם נקרא נויו של עולם. הנוי האמיתי הוא השלמת ציור המדמה כפי השורה השכלית, שמזה תימשך הדרכה מוסרית נעלה בעולם, ועיקר התפילה בנוי על זה. מה זה אומר שבית המקדש נויו של עולם? מה זה נוי? נוי זה יופי. יופי זה קשור לכוח המדמה. כשאתה רואה משהו יפה, זה כי כוח המדמה שלך מצייר פה משהו יפה. זה לא כי השכל אומר, יש פה משהו שהוא, שאתה רואה נוף. שני אנשים יראו, אחד פיזיקאי ואחד משורר. אז הוא יותר, אני רואה זהר, אני רואה פה, לא יודע, 80 טון של חול, ואבנים כאלה וכאלה, זה לא יפה. בסדר, הבנת מה יש פה. אבל המשורר, הוא רואה פה הר שהוא... בסדר, שהוא רואה את הנוף, רואה את ה... אז מה זה נויו של עולם? שהשלמת ציור המדמה כפי השורה השכלית, שמזה תימשך הדרכה מוסרית נעלה בעולם. תן דוגמה. הפסקה הראשונה באורות התחייה, לדוגמה, היא קשורה לכוח המדמה. זאת אומרת, כשאני יודע שיש בורא עולם, ועכשיו אני צריך לעשות, יש מצוות ויש ציוויים, צריך לקיים את התורה. עכשיו, איך אני ניגש לזה? אני יכול לגשת לזה ככוח זר שהוא עכשיו רודה בי ואני צריך לבוא ולרצות אותו, ואם אני לא ארצה אותו אז יהיה עונש. ואני יכול לגשת לזה ככוח, כמו שהרב כותב שם ברות התחייה, זה כנשמה שמחיה אותי וכל ככל שאני שמר את המצוות, אז יהיה יותר אור אלוקי וטוב וחסד ורחמים והעולם יהיה שמח ומהיר וכו'. שני המבטים האלה הם כבר קשורים לכוח המדמה. עכשיו שני אנשים יכולים לקחת את ההבנה השכלית שיש בורא עולם והוא התגלה במתן תורה וציווה אותנו ציוויים ויש תורה ומצוות ושכר ועונש, אבל כל אחד עם הציור שהוא ניגש לדברים זה ישפיע על כל העולם הרוחני שלו. בית המקדש הוא נויו של עולם, מה זה אומר שינויו של עולם? הוא הנקודה שבה אנחנו יכולים ליישר את כוח המדמה שלנו אל מול האמת האלוקית. ואז יוצאת מזה הדרכה מוסרית נעלה בעולם. כי זה מה שמיישר את העולם לכיוון שלו, למטרה שלו. כי כשכוח המדמה הוא מיושר לפי האמת השכלית העליונה, אז עכשיו יש יופי לעולם, וכל העבודת השם שלנו היא דבר יפה, וכל החיים שלנו הם דבר יפה, וכל התורה והמצוות זה דבר יפה, וכל המוסר שלנו הוא דבר יפה. בסדר? כי הוא מותאם עכשיו להדרכה השכלית. אבל כשיש פער בין הנוי שאנחנו רואים, שהוא לא בבית המקדש, שזה נוי חיצוני, לבין האמת האלוקית העליונה, אז יש לנו מאבקים מוסריים פנימיים, אז או שאנחנו לא נעשה את המוסר, נלך לפי הנוי החיצוני, או שנקיים את המוסר, אבל זה יראה בעינינו משהו שהוא מעיק, משהו שהוא לא יפה, שהוא לא מרחיב את הדעת. ובית המקדש הוא נויר של עולם, כי הוא מיישר את האמת האלוקית העליונה מול כוח המדמה, ואז הדברים מופיעים לעולם מהדרכה מוסרית נעלה. רגע, ועיקר התפילה בנויה על זה. התפילה היא גם כן באה למקום הזה של כוח המדמה, לבוא ולשים אותנו ואת הנפש שלנו מול הקדוש ברוך, מול האמת השכלית העליונה, ומשם לקבל שכל החיים ישפעו מהדבר הזה בצורה ישרה וטובה ושמחה. כן.
כאילו, הבנתי שהשערה מסביר נוי, שזה חיבור בין האידאה פה לבין שזה יורד כמו שצריך, אבל כאילו לא מבין, כאילו, בהתחלה רוצה את זה כפיזיקאי שרואה ככה וכזה שרואה ככה, אבל זה לא בדיוק ככה, זה כאילו שניהם צודקים, נגיד איך אני מסתכל על ספרייה הזאת, ספרייה יפה. כאילו, איזה קישור עשיתי בין השכל לדמיון, לא ברור לי כל כך.
למשל שבנו זה היה להפריד ביניהם. איפה המקום שמחבר ביניהם? תיקח את הדוגמה שאמרנו, מאורות התחייה. השכל אומר, אני צריך לקיים את המצוות של הקדוש ברוך. בסדר? איך אני מקבל את האמירה הזאת? אני מקבל את זה כמשהו חיצוני שמעיק עליי?
אם זה לא מעיק עליי, זה יופי? זה הגדרה של יופי?
יופי זה משהו הרמוני. אבל שנייה, רגע, לפני היופי. קודם כל, אני רק זה כדי להסביר שהדמיון הוא משפיע על איך השכל העליון מתקבל אצלך בנפש. ככל יופי הוא נובע מהרמוניה. כשדברים הם מסתדרים אחד מהשני, עם השני, יוצרים ביחד תמונה אחת אחדותית כוללת, שאין בה פתאום איזה צעקות ימין, השמאלה, פתאום צבע לא קשור, אז אתה רואה יופי, אותו דבר במוזיקה גם כן. כשיש איזה זיוף, פתאום זה צורם. כשהצלילים הם הרמונים וזורמים בנחת ומסתדרים אחד עם השני.
זה בדמיון, לא בשכל.
כן, זה כוח המדמי. והשאלה עם השכל, למה זה לא... כוח המדמי הוא זה שהוא עושה כך זה מתקבל אצלי. זה נעים לי, זה לא נעים לי. זה יפה, זה לא יפה.
הוא רק מצייר את זה אצלי, הוא לא קולט. מי שקולט זה השכל בסוף.
לא. לא. השכל הוא לא קולט, הוא יודע, הוא מקבל נתונים, אבל הוא יודע לחזור עליהם בלי עיבוד. העיבוד, אז הוא שייך לכוח המדמה. יש באמצע, גם בשכל כוחות מאבדים, אבל זה לא החוכמה, זה הבינה, שגם שם היא מאבדת את הנתונים, מסיקה דבר מתוך דבר, אבל עדיין הציור, איך לראות את הדברים עכשיו בצורה כללית, לא כשורות בפסיכומטרי א', אז ב', אז מזה נובע ג', מזה נובע ד', לראות עכשיו פה תמונה כללית, לאן כל זה הולך, מה המגמה, איך זה מצטייר, איך זה מאיר בעולם, זה כבר קשור לכוח המדמה. והבית המקדש הוא מיישר את כוח המדמה מול השכל, והתפילה היא גם כן עושה פעולה כזאת. לכן בהקשר הזה, יש קשר מהתפילה לבית המקדש, זה הרב ממשיך. אמנם כל זמן שמכון המרכז הכללי של השיווי הכולל לכל האדם של השכל עם ציור המדמה היה קיים בעולם. היה קל גם לכל יחיד לכונן את דרכי ציוריו על פי יסודות השכל. ובהתרומם על פי זה כוח המדמה היה נכון להשפיע גדולות וטובות בחיי המעשה. אבל מיום שחרב בית המקדש ובטל המרכז הכללי של קישור חוקי הנפש האנושית שבכוחו המדמה אל אור השכל, ננעלו שערי תפילה. ככל יחיד ודאי יקשה לו מאוד לרומם לבדות כוחו המדמה אל מרומי השכל. לפעמים בהתגברות המדמה יתאם מדרך השכל. ועל ידי התרגשות יצא משורת היושר. זאת אומרת, הרב פה יש פה איזה קושיה נפתרת, מה זה קשור? תפילה, זה עובד על כוח המדמה שלי, אז מה אם אין בית מקדש? אבל אני עובד על הישרות של כוח המדמה מול השכל וכו' והמוסר שלי. אומר הרב, זה נכון, אבל הפרט מושפע מהכלל. כשהלב הכללי, כשהכור הגרעיני, שהוא התפקיד שלו ליישר את כל האנושות, בתפילה יקרה לכל העמים, ליישר את כל האנושות, שכוח המדמה הכללי יהיה מתאים לכוח השכל הכללי שבעולם, אז עכשיו כל יחיד שעושה, תמיד יש מדרגות בין יחידים, אבל כל יחיד שעושה עכשיו את העבודה שלו, הוא כבר רוכב על גבי הכוח הכללי של המכון המרכזי של נויו של עולם. אבל כשחרב נויו של עולם, אז עכשיו כל יחיד עובד לבד. וכשהוא עובד לבד, אז כל היכולת שלו היא מאוד חלקית ומאוד מוגבלת, היא לא מדויקת. לכן ינעלו שערי תפילה. זה לא שהתפילה לא פועלת בכלל, אבל היא כבר פועלת בצורה אחרת לגמרי. יהיה לו הרבה יותר קשה לכל יחיד, ומילה התוצאה תהיה הרבה יותר חלקית, לעומת מה שכל יחיד שמתפלל כשיש בית מקדש, התפילה שלו שונה לגמרי, לא רק אם הוא נמצא בירושלים. אמנם, כל זה הוא רק שאדם בא לצייר ציורי הטוב בכוחו המדמה במידת בחירתו. כן? זאת אומרת, הוא אומר סכנה, הרב, אמר הרב, כשאני מגביר את כוח המדמה, כשאין את כוח המדמה הכללי שמיישר אותו מול השכל, אני אגיע לדמיונות גם. הוא יסתה מהשכל הישר. ככל שאדם יותר טהור, יותר מזוכח, המידות שלו יותר מזוכחות, השכל שלו יותר עמוק, אז הטעויות יהיו יותר קטנות. בסדר, התוצאה שלהם תהיה פחות חמורה. אבל ככל שאדם יותר רחוק, אז התוצאה תהיה עוד יותר רחוקה, וממילא עם משלחות לא טובות. בסדר? וזה כשאין בית מקדש. כן?
לשאול על העניין הזה של ההתרגשות, כן, זה נשמע יצא משורה להתרגשות, זה בדיוק מה שנקרא ההופכי של השכל, כאילו דווקא הרגש, כאילו זה, עוד שהרגש זה דבר שלי נשמע נורא מרומם, כאילו בתפילה זה דבר טוב, אם אני עכשיו מרגיש כאב של משהו וזה, והרגש כאילו מעלה את התפילה שלי דווקא.
ברור.
אבל פה כאילו הוא מתאר הפוך, ההתרגשות דווקא מוציא אותך מלדת היש, מהאיזון.
ברור. התרגשות מוגברת, כשאין בית מקדש, היא יכולה להגיע גם למקומות לא מאוזנים. ברור שהרגש טוב, זה טוב בתפילה, וזה עבודת הלב וכו'. אבל צריך לדעת שכשאין בית מקדש, צריך לראות גם שיש לזה גבול. ויותר מדי רגש, כשאין בית מקדש, הוא עלול להוציא אותנו משורת היושר, השכלי.
צריך לדעת להגביל את הרגש.
כן, שוב, עכשיו פה צריך, עושים מה המסגרות שיוצרים, אז זה התפיסות, הלימוד לפני התפילה, העבודת המידות באופן כללי, הבירורים האמוניים, זה כל מיני מסגרות שהן שומרות על הרגש שלנו שיהיה לעומת, דיברנו על זה בעבר, נדב ואביהו שהלכו עם ההתלהבות הטבעית, אבל בלי ההגבלות, אז הגיעו להיכנס לקודש הקודשים. זו התרגשות לא טובה, בסדר? אם אדם מתרגש מאוד בתפילה והתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא במושגים מעבר למה שכבר חז"ל התירו לנו, במושגים של לא יודע, זה הסתחבקות כזאת ומרוב התרגשות, זה לפעמים כבר עובר את הגבול, בסדר? אז גם שעה צריך גבול. אבל בבית המקדש, בבית אלוהים נהלך ברגש, יש מקום דווקא של התרגשות בבית המקדש, שהיא מיושרת, ועד רבה היא מרוממת את האדם למקומות מאוד עמוקים. אבל כל הבעיה, כשאדם בא לצייר ציורי הטוב בכוחו המדמה במידת בחירתו, שצריך לזה כוח מנהל כללי, שחסר לנו באבוננו מיום שנוטל כבוד מבית חיים. בית החיים הוא מצד הכוח המדמה, שהוא הציר שעליו יסובו חיי האדם בתשוקותיהם ונטיותיהם. כל הנטיות שלנו והתשוקות שלנו, הן יושבות על כוח המדמה. למה האדם יש לו נטיית לב לאנשהו? למקצוע הזה ולא למקצוע אחר? כן, אינטואיציה. מה זה אינטואיציה? זה כוח המדמה. אני באיזו תחושה פנימית, יותר נכון לי ללכת ללמוד את זה מאשר את זה. אז אני אעשה ברור שכלי, שהוא יכלול כל מיני דברים, איפה אני יותר תורם, איפה יש יותר פרנסה, איפה יותר קל לי, לא יודע, מקום יש שיקולים שכליים, אבל בסוף יש איזו אינטואיציה, היא כוח המדמה. אז היא בעיקר מה שמוביל את כל הנטיות הלב שלנו והתשוקות שלנו, זה אותו כוח מדמה. זה בית החיים, כן? חיי האדם סובבים סביב התשוקות והנטיות שיושבים בכוח המדמה, והכבוד האמיתי הוא גילוי השכל האלוקי הטהור. זה נוטל כבוד מבית חיינו, הרב דורש את הביטוי הזה. מה זה כבוד? הכבוד שהשכל האלוקי מתגלה בתארתו, נוטל כבוד מבית חיינו. יש נתק בין הגילוי של השכל האלוקי הטהור לבין הכוח המדמה שלנו. ועד לפעמים יש לנו נטיות לב לדברים שהם לא טובים. איך יכול להיות? יש נתק, כי בעולם יש נתק. אין כבוד אל התורה. אבל יש כוונה לפעמים, זה לא דבר רגיל, תמידי, קבוע, שמתגברים על האדם ציוריו לטובה, שלא כפי מידת בחירתו ונטיותיו הבחיריות. לא התחלתי עכשיו מהבחירה. לא ישבתי ואמרתי, טוב, בוא נחשב נעבוד על כוח המדמה, איזה ציורים אני רוצה לצייר במבט האלוקי, וכו' וכו', אלא זה הגיע מעצמו. כי אם כן, תולדה מכל דרכי השכל הטוב הקבוע בו, שמתאמץ תמיד להדריך בהם את נפשו. כן, לפעמים אדם, הוא למד, עשה התבוננות, עבודת המידות, כל מיני, בסדר, כל סדר בוקר, צהריים, ערב וכו'. עכשיו הגיע לאיזה תפילה. ועכשיו פתאום, לא שהוא התכונן לזה, ולא שהוא עכשיו בנה את זה מדרגה לגבי מדרגה, פתאום הוא חווה איזו התעוררות פנימית של כוח המדמה, מבפנים. כשבאים הכוחות שבנפש במצב זה לידי נקודה מרכזית, הכל היא מתרכז לאיזו נקודה, ופתאום זה מתעורר, לא יודע, באיזו תפילת יום כיפר, או פתאום באיזו תפילה שלא יודע, אחרי איזה אירוע שהיה, או סתם פתאום אחרי שהוא... הוא בתהליך של כמה ימים שהוא בא ועכשיו הוא למד עוד איזה פסקה ופתאום מגיע לזה תפילה והיא מרגיש התרגשות מאוד גדולה. מתעורר האדם ברגש אז שהוא נעלה מכוחו הרגיל והדמעות משתפחות מרוב געגועיו לטוב ולחסד עליון. צמא נפשי לאלוהים אל חי. במצב התגברות כזו של תולדות כוח הדת וציורה הפנימי עשה אלוהים את האדם ישר. שתנעלה אוטומת נפשו באורך מישרים תמיד. ועל כן שערי דמעות לא ננעלו. ומה זה שערי דמעות לא ננעלו? דמעות זה סימן שהגעת לזה נקודה פנימית מרכזית, שהתרגזו שם כמה כוחות שיצרו אצלך התרגשות, ועכשיו זה יוצא החוצה, נשפח החוצה. ואז בעצם זה, כשהגעת לנקודה כזאת, כאילו הצלחת לעקוף, את כל השיגים, את כל המקומות שבהם הדעת שלנו היא לא מיושרת. אבל כשהגיעה נקודה כל כך פנימית של הנפש, שאדם הגיע עכשיו ללבכות על משהו בתפילה, סימן שהגיעה פה נקודה מאוד עמוקה, ששם יש לנו ביטחון שאלוהים עשה את האדם ישר. הם ביקשו חשבונות רבים, אז כשאנחנו מנסים בחשבונות שלנו עכשיו לבוא ולהתרגש, או לבוא ולצייר ציורים, שם אין לנו ביטחון בציורים האלה, ככל שיהיה, תקדם תהליך הגאולה. ואנחנו נתרומם, ויהיה בית המקדש, אז יהיה לנו ביטחון שכוח המדמה שלנו הרבה יותר ישר וטהור ומזוכח. אבל כל זמן שיש עדיין סיגים, ושואלים הלכים בהר הבית הכללי, וגם לפעמים בהר הבית שאצלנו, אז אין לנו ביטחון בזה. מלא לפחות, אין ביטחון מלא. אבל כשהגענו לנקודה ריכוזית כזאת, שפתאום יצאו דמעות, סימן ש... נגענו בנקודה פנימית שהיא ישרה. ואז בנקודה הזאת שערי דמעה לא ננעלו. כי כשנוצר חיבור בין העולם הפנימי לשאיפות העליונות, כן, שהן כבר קשורות לשכל האלוקי, הטהור, אז זה דבר שעכשיו הוא פורץ את כל השערים, והוא מגיע לפני הקדוש ברוך הוא. גם כשאין בית מקדש. כמובן שתמיד גם דמעות כשיש בית מקדש הן פועלות יותר מאשר דמעות כשאין בית מקדש. אבל זה הקשר בין בין שערי דמעה לא ננעלו לבין בית המקדש באפשר של התפילה. ועם ערך ההשלמה שתפילה כזאת מסובבת לאדם, עם קביעות מצבו הכללי בדעת ויראת אלוהים, תתגלה פעולת הפקת הבקשה כפי מידתה וערכה. לדימתי אל תחרש, כן? כיוון שהתפילה הזאת היא פועלת, קודם כל היא פועלת באדם שלמות מאוד גדולה, כי אם אדם מצליח לבכות על ירושלים, זה עצמו, זה בונה בו שלמות מאוד גדולה. סופר שהרב קוק שהיה ילד, זה שב עם חברות שלו לתיקון חצות, ויושבים, והרב קוק שופך את הדמעות שם ככה, בבכי ככה, את המרורים, ואז החברות שלו שאל אותו, איך אתה ככה מצליח לבכות ואני? הרב קוק אמר, אני כהן, אז אני כאילו מתרגש מאוד מזה, בגלל זה, בענווה, אבל באמת היה כנראה עוד כמה סיבות, חוץ מזה שהוא כהן, יש כמה כהנים, שאולי לא בוכים בתיקון חצות, אבל אני בכלל ישראל, אני בכלל יש לי תירוץ, אבל קודם כל שנעשה תיקון חצות. בכל מקרה, אבל רואים, זה שהרב הגיע לבכות על זה, או שאדם עכשיו מגיע להוריד דמעות על אדם ישר, לא יודע, שמע על איזה חייל שנפל, שמע עליו כמה מילים, לא יודע מה, פתאום את אמא שלו מדברת, את לא יודע מה, והוא יתרגש ויורד לו דמעות. אז זה בונה שלמות, זאת אומרת, אדם מצליח להוריד דמעות על איזה ערך, על איזה דבר ישר, הדבר הזה בונה שלמות בנפש, כי הוא מופיע נקודה מאוד פנימית של הנפש, כאילו שמתאימה לאמת האלוקית, לאיזשהו ערך, לאיזשהו אידיאל עליון. חוץ מזה, עכשיו, כתוצאה מהאדם עכשיו נהיה יותר שלם, אז התוצאה של זה גם שהתפילה יותר מתקבלת. בסדר? כי אנחנו, כן, דיברנו על זה כמה פעמים, שאנחנו רגילים להסתכל שכאילו אנחנו מתפללים כדי להשיג תוצאות, אבל באמת עיקר התפילה היא בשביל להשלים את הנפש, והתוצאות זה כבר פועל יוצא מזה. בסדר? אז אם נסכם את הפסקה. הפסקה יושבת על הקשר בין כוח המדמיין לבין השכל, שהשלמות של האדם ככל שהדברים האלה הם ישרים אחד מול השני. מדמה בלי שכל, זה דמיונות, זה לא, זה זיופים, זה שקרים, זה בסדר. שכל בלי מדמה, זה אמת אולי עליונה, אבל היא לא מתקבלת, לא חודרת לנו לתוך החיים. ככל שאנחנו מצליחים ליישר את שני הכוחות האלה אחד מול השני, אז אנחנו מצליחים ליישר את החיים מול האמת האלוקית העליונה. המרכז האנושי שהוא מחבר את הדברים זה בית המקדש, שנקרא נויו של עולם וגם נקרא בית תפילה. וכשאין בית מקדש, והתפילה היא בעצמה מקום שמחבר את שני הצדדים האלה, כשאין בית מקדש ננעלו שערי תפילה, כי יותר קשה לכל יחיד לעשות את זה. שערי דימה לא ננעלו, כי שערי דימה הן מחזירות אותנו לנקודה שכוח המדמה הפנימי עומד מול היושר האלוקי, שזה יוצא דרך הדמעות, זה משלים אותנו, וכתוצאה מזה גם מה.
הבן אדם לא יכול לבכות סתם, כי לא בגלל נקודה של אמת.
בן אדם, זו שאלה טובה, יש אנשים שאולי מצליחים להוריד דמעות, מה שנקרא דמעות צבוע, דמעות עני.
לא
צבוע,
הוא
באמת בוחר,
פשוט, זה לא נקודה של אמת, הוא
בוחר
סתם,
הוא
לא
מוכן לא באמת. אני חושב שזה, אני חושב שזה נוגע בנקודה של אמת, אלא שהשאלה מה הנקודה של האמת. כי לפעמים עכשיו, אדם, אתה מדבר איתו על משהו, והוא בוחה, עכשיו, יכול להיות שמה שעורר אותו לבכי זה נקודה אחרת, נקודה של איזה לחץ מאוד גדול, במקום שהוא מרגיש שהוא עכשיו הולך, לא יודע מה, לערער איזה משהו מאוד, ואז הוא בוחה, אז לא תמיד, כאילו עכשיו אתה צריך לפרש את הבכי הזה, כאילו על מה הבכי, אם על מה שהוא אמר, או על נקודה אחרת שהוא הרגיש בפנים, ולא דווקא על מה שהוא אמר. בסדר? אז אם ילד עכשיו בוכה, כשההורים שלו כעסו עליו על משהו, ההורים שלו כעסו עליו על משהו, אז השאלה אם הוא בוכה כי הוא מתחרט באמת, או שהוא בוכה, כי כואב לו, שהוא מרגיש שההורים שלו עכשיו לא מקבלים אותו או רחוקים ממנו, ועל זה יוצאות הדמעות, שזה נקודה אמיתית. לפעמים יהיה לנו קשה לפרש כשרואים אדם אחר בוכה על מה הוא בוכה, אבל אדם בפנים הוא יודע על מה הוא בוכה. ובאותה נקודה שהוא מזהה שעליה הגיע הבכי, היא נקודה אמיתית. יכול להיות שאחרי זה מתלבשים עליה גם דברים אחרים, אבל נקודה עצמה של הבכי היא נקודה אמיתית.
יש
לי כזה, זיתי זה אנלוג כזאת שכותב מאז שחרב בית המקדש הפיזי, ננעלו שרת תפילה. אבל שערי תימה, שלא ננעלו, כאילו, יכול להיות שיש בזה בית מקדש כזה שאומנם לא הפיזי, הבנוי, אבל כאילו, שזה עדיין נשאר איזה משקל כובד כזה באומה. הוא לא בית מקדש, הוא פועל סוג של כביש עוקף לאותה פעולה מרכזית שבית מקדש היה אמור לפעול. בסדר? הכביש עוקף הזה, כי התחברת לנקודה מאוד פנימית. אז כשבית המקדש קיים, גם בלי דמעות אפשר להתחבר לנקודה הפנימית הזאת. היא הרבה יותר גלויה בחיים. כשאין בית מקדש לא, אבל הדמעות עוזרות להתחבר לנקודות יותר פנימיות. זה קשור שבסוף השכינה נמצאת בלב של כל אחד, יש בחינה של בית מקדש גם בלבבות וכו'. כשיותר קשה להופיע אותה כשבית המקדש המרכזי לא קיים. טוב, נעצור פה. אז תזכירו לחזור פסקה אחורה, קפצנו כדי להתכונן לירושלים, אבל נשלים את הדברים.